של כתרים, מהו כתר מלכות ומהו כתר כהונה, ומתוך כך מהו כתר תורה ולמה כתר תורה גדול משניהם. זה עשינו בשבוע שעבר, כשבעצם זה היה צד מסוים של השלמה למשהו שעסקנו בו לפני כן. וכמובן בזה בעצם סיימנו את המבט על שלושת הדברים היסודיים של יסודות, אם נרצה, המדע של ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. זה היסודות האלה. ומן המדע אמרנו שפנינו אל האהבה. אתם זוכרים, אני חוזר לשיעור מלפני לא יודע שבועיים, אבל מלפני לשיעור שקדם לשיעור שבוע שעבר. אני צריך לחזור על כל השיעור ההוא, אז אתם זוכרים אותו. על המעבר ממדע לאהבה ועל המשמעויות של היד החזקה של הרמב״ם, ההבדל בין שני הספרים הראשונים לכל ספרי הרמב״ם. אני מקווה שאתם זוכרים את כל הדבר הזה שפיתחנו. ובעצם אמרנו שיש, היסודות הם דע את אלוקי אביך, כך אומר דוד המלך לשלמה בנו, דע את בספר דברי הימים, דע את אלוקי אביך ועובדהו. זה גם הפסוק הפותח את ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם, כך הוא פותח את הספר הזה. דע את אלוקי אביך ועובדהו. כשדע את אלוקי אביך, זה אותם יסודות של ספר המדע כולו, לאור מה שכבר קראתנו, ואני לא אשוב לזה עכשיו. ומתוך כך ועובדהו, בעבודת השם צריכה להיות מתוך אותה אהבה, אותם יסודות שאנחנו אמורים ליישם אותם בעבודת השם שלנו. והעבודה עצמה היא, יש בה שורשי העבודה ויש בה גם ענפי העבודה. ושורשי עבודת השם נמצאים בעצם בספר האהבה, וענפיה נמצאים בכל מרחבי החיים. אם בשאלות שנוגעות לזמנים, אז זה בספר זמנים, ואם זה בשאלות שנוגעות לענייני יחסי אישות כאלה ואחרים מכל הסוגים ומכל המובנים, אז נמצא אותם בספר נשים. ואם זה בדברים שקשורים לעבודת המקדש, נמצא אותם או בספר עבודה או בספר קורבנות. ואם זה בענייני טומאה וטהרה, בספר טהרה. ואם זה בענייני נדרים, שבועות ונזירות ועוד וחרמים, נמצא אותם בספר הפלאה. ואם זה בענייני קניינים וכולי, נמצא אותם בספר קניין וכולי וכולי. ואם זה בענייני שחיטה ומאכלות אסורות, נמצא אותם בספר קדושה וכולי. טוב, ברור, כל דבר נמצא אותו במקומו. אבל השורשים, איפה נמצאים השורשים? בספר אהבה. והשורשים הם משני סוגים. שורש אחד נמצא בסדר היום של האדם בישראל, והשורשים נמצאים גם במצוות המקיפות אותו, וזה ספר אהבה. אם אתם רוצים לדעת, לזכור תמיד איזה קבצי הלכות נמצאים בתוך ספר אהבה, זה שני העקרונות האלה של סדר היום של האדם מהשכמה ועד שינה, תכף נפרט אותם, והמצוות המקיפות אותו. ואלו הם: מבחינת סדר היום, קריאת שמע, תפילה, ברכות. זה שלושה הקבצים הראשונים: הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה והלכות ברכות. בסדר? קריאת שמע ותפילה בצמתים המרכזיים של היום, או בוקר וערב, או ערב בבוקר וצהריים, וברכות מפוזרות על כל, על פני כל היום. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. בסדר? אתם יודעים את זה, נכון? צריך להגיד לכם, אז נגיד לכם שגם מסכת ברכות כך היא בנויה, נכון? איך בנויה מסכת ברכות? קריאת שמע, שלושה פרקים ראשונים, תפילה, שני פרקים, ד' ו-ה', וברכות, הלכות ברכות, מפרק ו' ופרק ת'. ברכות לכל סוגיהם, מברכות הנהנין הרגילות ועד ברכות הריח והראייה וכו'. זה המסגרת. סדר היום של האדם ישראל בנוי מקריאת שמע, תפילה וברכות. ויש מערכת מצוות שמקיפה אותו. הזכרנו פה את למה מילה נמצאת בספר אהבה, נכון? דיברנו על זה. דוד המלך של בית המלחץ, הזכרנו, כן? ובכן, המצוות המקיפות את האדם הם תפילין בזרועו, תפילין בראשו, מזוזה בפתחו, וציצית בבגדו. ואם נרצה להשלים את התמונה של דוד המלך בתהילים, כן, נמצא השמינית, ומילה בבשרו. נכון? אלה קבצי הלכות הנוספים. הלכות סתם, תפילין ומזוזה, כן? והלכות ציצית, והלכות מילה. זה מה שיש לנו בספר אהבה. זה המצוות המקיפות את האדם. לכן ספר אהבה הוא שורשי עבודת השם. שם תנצא בשורשים, כי אתה נמצא בשורשים בדברים שקשורים לאדם. אחר כך יש מרחבים, מעגלים נוספים. וכל שאר העולם של עבודת השם שלנו הוא במעגלים היותר חיצוניים והיותר רחבים. אבל אלה המעגלים הבסיסיים שלנו כעובדי השם. ואכן, במבנה של קריאת שמע, לאחר שמסתיימים אותם פסוקים ראשונים שעוסקים ביסודות של ספר המדע, של ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, ושיננתם לבניך ודיברת בה משפטיך בביתך ובביתך ודרך שרובך וקומך, זהו. כאן עוברת קריאת שמע למערכת המצוות. ומערכת המצוות, כפי שמופיעה בקריאת שמע, בנויה בתוך המבנה הזה של תפילין ומזוזה וקשרתם וכתבתם בסוף הפרשה הראשונה, ציצית בפרשה השלישית, ובתווך כלל המצוות. והיה משמוע את שמוע לכל מצוותיי. המבנה הזה של תפילין ומזוזה אחד, ציצית מאידך, הוא מבנה מאוד משמעותי כשבתווך כל המצוות. וכבר התחלנו, נדמה לי, והזכרנו את העובדה ש... אם אני זוכר נכון, לא בטוח בכלל, שתפילין ומזוזה זה חפצי קדושה, כן? וציצית זה חפצי מצווה. אבל היום נקדיש את תשומת הלב שלנו, קודם כל, לתפילין ולמזוזה. מה גדרה? מהו היסודות? מהם היסודות? מהו הדבר המרכזי? שבעצם של מצוות תפילין. מה זה המצווה להניח תפילין? מה זה וקשרתם לאות על ידך והיו לצוטפות בין עיניך? מה בעצם התורה רוצה מאיתנו במצוות תפילין? הדבר הבסיסי ביותר שניתן להצביע עליו הוא, כשאני מדבר על וקשרתם וכתבתם, אני רוצה ברשותכם לצטט לכם כמה פסוקים מספר משלי. פרק ג' במשלי. בני, תורתי אל תשכח ומצוותיי ייצור לבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. חסד ואמת אל יעזבוך, כושרם על גלגלותיך, כותבם על לוח לבך. מה אומר פה הפסוק בעצם? מה אומר הפסוקים האלה? פונה החכם אל הבן ואומר לו, תורתי אל תשכח ומצוותי ייצור לבך. יש תורה ומצוות, הם צריכים להיות חלק אינטגרלי ממך, אל תשכח, תנצור אותם בלבך. חסד ואמת אל יעזבוך, תוסיף לזה לא רק תורה ומצוות, גם חסד ואמת, גם הם אסור להם לעזוב אותך. אז איך אני עושה, איך אני לא שוכח את כל המערכת הזאת, איך אני נוצר אותה בליבי וכו'. אז יש קצת כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך. צריך להיות עיוור בשביל לא לראות כאן מוקשרתם וכתבתם. כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך. שבוודאי, מה הכוונה כאן? מה, יש, הוא רוצה שניקח את התורה, נגלגל אותה, או לא יודע מה, או ניקח את המצוות. את התורה מלא שזה חפצה של תורה שאפשר לקחת, לעשות, לא יודע מה. אבל מה זה מצוות? מה זה? כושרם על גרגרותיך. אפשר לקחת את המצוות, תקשור אותם על הגרגרת. כותבם על לוח ליבך. אולי נעשה ניתוח לב פתוח. נלך ללב ונכתוב על לוח הלב. ברור לנו שמדובר פה בעצם בתביעה שמשמעותה היא ההתקשרות הנפשית של האדם למערכת של תורה ומצוות צריכה להיות בעוצמה כזאת וברמה כזאת, כן? שכאילו כתובה על לוח ליבו. מאוד דומה למה שאנחנו מכירים משיר השירים, כשהכלה או הרעיה אומרת לדוד, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמה ותאהבה וכו'. היא ודאי לא מתכוונת שהוא ייקח אותה וישים אותה חותם על הלב. אבל ודאי מתכוונת שהיא תהיה כל כך חשובה בעיניו עד כדי זה שהוא לא יעזוב וישכח אותה לרגע. היא תהיה נשמת רוח אפה והיא תהיה ליבו ועיניו כל הימים. זה משמעות. זה סימני כחותם על ליבך. זה כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך. ועוד סדרה כזאת של פסוקים, אותו דבר בדיוק. כעבור שני פרקים. כן, פרק זין, כעבור ארבעה פרקים. בני, שמור אמריי ומצוותיי תצפון איתך. שמור מצוותיי וחיה ותורתי כאישון עיניך. כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אותו דבר בדיוק. כאן יש כבר אצבעות, ואולי מכאן המקור לקשור את רצועות התפילין על האצבעות. אבל מה שנאמר כאן, זה בפירוש מטאפורה של מבטאת את עוצמת הזיקה והקשר לתורה ולמצוות. שמור מצוותיי וחיה תורתי כאישון עיניך. ובמידה רבה, תיאורטית, ניתן לפרש גם את הפסוק שלנו, וקשרתם לאות על עדך ויהיו לתוספות בין עיניך, שהמשמעות של זה היא שדברי התורה יהיו, אתה תהיה מקושר אל אותה תורה. הרי מה זה קשרתם? וקשרתם את הדברים האלה, אותם דברים שאמרתי עליך, עליהם לפני כן ושיננתם לבניך ודיברת בם. והרחמנו בתחילת השנה במהות הדברים האלה, משמעותם של הדברים האלה. וקשרתם לאות על ידך והיו לתותפות בין עיניך, פירושו של דבר שתיקח את דברי התורה ואתה תהיה מקושר אליהם בקשר עצום ועוצמתי כזה שלרגע לא תחשוב להיפרד מהם, כי הם יהיו כאילו קשורים לך על היד וכאילו נמצאים לתותפות בין עיניך. מה זה תותפות? מה פירוש המילה תותפות? מלטף. לא. בכל כללי הדקדוק אתה לא צודק. שורש להתעטף זה עין תת-פה. שורש תותפות, אם בכלל תמצא לו שורש, זה כנראה מהמרובעים, תת-פה, תף, ואני לא יודע מה זה. כן? על סמך מה? מה?
אני חושב שכשהייתי בשבוש אמרת את זה.
כשהיית בשבוש, וואו. נגיד שבושים אני לא יכול להגיד. עם זה אני לא יכול להתמודד. אמרתי את זה בשבוש, אז כן, איזה נכון. זה נכון. ואתה גם זוכר על סמך מה, על מה ביססתי את זה?
אם אני נותן משנה ושבת, מתקבל.
התקבלת לישיבה? מה, זה... טוב. אז התקבלת, באמת התקבלת. זה נכון. בדרך כלל כשיש לנו ביטוי כזה, במיוחד ביטוי יחידאי כזה, אין עוד ביטוי כזה במקרא. בכל התנ"ך, למיטב ידיעתי, והיום זה לא בעיה גם למי שלא יודע תנ"ך לדעת שזה ביטוי יחידאי, כי אפשר רק פשוט, כשאני אומר יחידאי הכוונה היא פעמיים בתורה, כן. למה פעמיים? לא, 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 סליחה, טעות שלי. בשתי הפרשיות, כן. בשמע הבעיה עם שמוע, זה מופיע פעמיים, אבל... הוא מופיע פעמיים באותו הקשר, זה לא... בדרך כלל כשזה מופיע בתנ״ך או בהזדמנויות אחרות, בהקשרים אחרים, אתה יכול... ההקשר הזה אומר לך כיוון, וההקשר הזה אומר כיוון, אתה מצליב כיוונים, אתה מגיע לתוצאה. אבל כאן אין לנו... רק זה מופיע כפול, פשוט אותה הופעה מופיעה פעמיים בשתי פרשיות. כן? אבל מצאנו את הביטוי הזה במשנה בשבת. ונדמה לי שהוא מופיע גם במשנה גם ב... טהרות, נדמה לי שמופיע, גם במשנה בכלים, נדמה לי בסדר טהרות, נדמה לי אם אני זוכר נכון, אבל אנחנו נשתפק במשנה בשבת. אבל לפני שאני אגיע למשנה, אני אגיד לכם קודם כל מה עשו חז"ל עם הפסוק הזה, עם הביטוי הזה לתותפות. מה עשו חז"ל, אתם יודעים? מה חז"ל עשו עם המילה תותפות?
תת-פת.
תת-פת, דהיינו? מה זה? מה? כן. שתת בקצפי שתיים, פת באפריקה שתיים וכו'. זה מין שהתורה התחילה לדבר אותנו בקצפית אפריקנית וכו'. כל מיני דברים כאלה מעניינים. כן? טוב, אז ברור, אבל אני מקווה שלכם פה ברור. אני רק, טוב, אני אגיד משפט ואני אשלח אתכם לעשות שיעורי בית אם תרצו. אז ברור שכוונת חז"ל היא למצוא איזה עוגן או רמז לכך שתפילין שלוש צריכים להיות ארבע פרשיות לאותה הלכה למשה מסיני, שבתפילין שלוש צריכים להיות ארבעה בתים, סליחה, ארבע פרשויות יש גם בתפילין של יד, אלא שזה בארבעה בתים ולא בבית אחד, זה מוצאים לזה עוגן באותה מילה מוזרה שאנחנו יודעים כל כך את פירושה, אז אמרו שזה תת בכתפה ופת באפריקה ויוצאים את המספר ארבע, כן? אבל כמובן אל תחשבו שהמספר ארבע באמת מידי אותו חז"ל מהכתפית האפריקני, כן? המספר כמובן ידוע מראש, בדיוק כמו שכתוב בתורה פרי עץ הדר, ואנחנו אומרים שזה אתרוג, ואומרת הגמרא, למה זה אתרוג? כי אתרוג זה פרי שדר על כל מים, וביוונית הדר, זה, הידרו זה מים. גם שם, ושם כבר הרמב״ם בהקדמתו למשנה עומד על כך, שלא ילנו על הדעת שזה מה שאנחנו אומרים פרי עץ הדר זה אתרוג, זה בגלל ההדר או אותו הדרשה של הסוגיה. אלא פרי עץ הדר זה אתרוג בגלל... וכך נאמר למשה בסיני, שפרי עץ הדר זה אתרוג וכו'. אבל תסתכלו ברמב"ם בהקדמה למשנה, הוא עוסק בסוג הזה של דרשות חז"ל. אבל אני חוזר עכשיו למשנה בשבת, שבאמת מלמדת אותי את הרעיון הזה של הקישוט, של התכשיט. אגב, בעקבות זה הפיוט המפורסם של עודה לאל לבב חוקר, ושם יהיה כתוב באחד הבתים, ימצאו המקושטת בתלית ותוטפת. בסדר? אז, ונחזור עכשיו למשנה בשבת. משנה בשבת עוסקת בתכשיטים שמותר לנשים או שאסור לנשים לצאת בהם לרשות הרבים בשבת מכל מיני חששות. כן? ואחד הדברים שהמשנה שם מדברת על תוטפת וסנביטים. וההקשר הוא כמובן של תכשיטים של הראש. כל מיני תכשיטים שקשורים עם מערכת השיער וכו'. ויכול להיות בהחלט שאם כך שהפסוק מה שהוא אומר לנו, כן? שדברי התורה הוא כשאתה מאות על ידך והיינו תותפות בינניך בפשוטו של מקרא, בפשט הפשוט של הפסוק, הפסוק בא לומר לך שדברי התורה יהיו כל כך מחוברים אליך, שאתה תהיה כל כך מחובר ומקושר עם התורה עד כדי כך שזה יראה, יחשב אצלך כאילו הם קשורים, דברי התורה קשורים על ידך והם בלתי ניתקים ממך, וכאילו הם מהווים סוג של תכשיט על המצח לנוי. כי התוטפת זה סוג של משהו ששמים על המצח לנוי. סוג של דבר כזה. כך מסביר הרשב"ם את הפסוק הזה. נדמה לי שהרשב"ם כותב את זה בספר מות, בהופעה הראשונה של מצוות תפילין בתורה. לא על הפסוק בספר דברים, אלא על הפסוק בספר שמות. ומה שבוקע ועולה מן הדברים האלה, שבעצם המצווה הזאת היא שאדם לא רק יעסוק בתורה, שאדם לא רק יהיה מחובר לייחוד השם ולאהבתו ולתלמודו, אלא שייחוד השם, אהבתו ותלמודו יהיו אותם ערכי יסוד שאדם, איך נגיד בלשון אומני חומה, חבוקה ודבוקה בך. שאדם צריך להיות חבוק ודבוק בדברים האלה, קשר בא לנתק, סימני כחותם על לבך. אלא שמסורת חז"ל וקבלת חז"ל שהדברים האלה לא יישארו רק בחינת המטאפורה הטהורה, אלא הדברים האלה גם ילבשו ויקרמו, אם תרצו, אור וגידים, במובן הפשוט של אור וקלף של פרשיות וגידים, תפירת הבתים בגידים, וזה ילבש כך, ואדם ייקח את התורה וישים אותה בתוך כמה חתיכות קלף וישים אותה, לא שישים אותה על היד, כי אנחנו אמונים על דברי החינוך של אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אם בדיוק כמו ש אדם אוהב את בני ביתו, נכון? ובכל זאת הוא צריך, רואה את צורך, אני אגיד, אני כבר מעדכן את המשלים על פי המציאות של היום, בכל זאת הוא ישים אותם תמיד בתמונת המסך של הטלפון שלו, או בתמונת הצג, בתמונת הרקע של המסך אצלו במחשב, או לא יודע מה, באיזה מין מחזיק מפתחות שהוא שם תמונות שם, הוא ישים את התמונה של אהוביו. כן? אנחנו מממשים, נכון שלא זה, אם יש לי פה תמונה כזאת, אין לי תמונה כזאת, זה לא זה מה שיעשה אותי אוהב את בני ביתי, נכון? אהבה קיים צד הזמן, אבל זה, כששמים את זה, זה בכל זאת מחזק משהו, כן? אז זה, התפילין אמורים לחזק, אמורים להוות איזה סמל של התופעה הזאת. להבדיל כמובן, כן? של התופעה הזאת. ואז אותו רעיון כביר, של הזיקה העוצמתית, שבל תנתק בין האדם לבין התורה, לבין תורת השם, לבין דבר השם, ובין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, ייחודו, אהבתו ותורתו, כן? זה מה שהתפילין אמורים לסמן, זה מה שהתפילין אמורים לבטא בדבר הזה. כשאדם מתעתר בתלית, עניין אחר כרגע, נעזוב את התלית, עוד נעסוק בה בעזרת השם, דייה לשמחה בשעתה, כן? אבל כרגע כשאדם מתעתר בתפילין בזרועו ותפילין בראשו, הוא בעצם מתקשר, מקיים בעצמו אותו דבר של וקשרתם לאות על ידך והיו לכתובות בין עיניך, מתעתר בתפילין ומתקשט בתורה, מתקשט בקודש הבריחו. וכביכול חי בתודעת הנוכחות המלאה שלו אל מול יהודו ואהבתו ואל מול תורתו שהיא אורייתא וקודש הבריחו חדם. זו המשמעות של תפילין. מצוות תפילין היא החיבור המלא של אותה תחושת נוכחות של האדם העומד מול הקדוש ברוך הוא. אדם מניח תפילין, פירושו של דבר, אדם מתקשט בקודש הבריחו. אדם אומר, איני יכול רגע אחד בלעדיך. אני כותב אותך על לוח ליבי. אני קושר אותך על גרגרותיי, או על מצח, על ציצית ראשי. זו המשמעות של מצוות תפילין. ובמובן הזה, רק נשלים את התמונה בעוד משפט אחד יסודי, במובן הזה, על הרקע המובן הזה, ניתן להבין את הסוגיה במסכת ברכות בדבר, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, שזה מה שכתוב בתפילין של כנסת ישראל, ובתפילין דמרי אלמה מה כתוב? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו מאמיריך ואתה מאמירנו. אני לדודי ודודי לי. הקשר הזה שבין עם ישראל לבין קודש הבריחו הוא קשר הדדי, הוא קשר בלנתק. אי אפשר ישראל בלי קודש הבריחו, כביכול וכביכול כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שאי אפשר לו לקדוש ברוך הוא בלי כנסת ישראל. ואנחנו מתקשטים בו והוא מתקשט בנו. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. זוהי משמעות מצוות תפילין. היא באה לבטא את הקשר הבלינותק, הקשר הבלתי אמצעי, הקשר העמוק הזה והיסודי ביותר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין כל אדם לבין הקדוש ברוך הוא. זוהי מצוות תפילין. וזה במימוש של הדבר הזה, בניסיון להעביר את זה למימוש. לא רק דע את אלוקי אביך, שיש ייחוד השם ועבדו ותלמודו, אבל אם אתה רוצה להתחיל לחיות את זה, כן? אז הסמל של הדבר הזה, של לחיות את הנוכחות האלוקית כל הזמן, זה שהתפילין מקיפים אותנו בכל מעגל חיינו. שבוע הבא נדבר קצת על זה שלפחות בשעה הזאת כולנו בלי תפילין, נסביר את התופעה הזאת ונעבור גם בעזרת השם עם זה בערך.